גם מגדירה בכלל מהות החסידות, כמו כל דבר שהוא בולט בתוך איזה מכלול, אז הוא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר מבחינה היסטורית, אז ייתכן שעיקר ההתנגדות של המתנגדים התעוררה בין הגר"א לבעל התניא. זאת אומרת, זאת הייתה ההתנגשות הכי חריפה, מפני שמדובר פה בשני ענקים שזיהו גם את הסכנה בשני, דווקא בגלל שהם ענקים. כשיש לך אויב, להבדיל, כן? אני כאן מדברים על סתם המחלוקת לשם שמיים, אבל אני אומר, מחלוקת שלשם שמיים יש לה אלמנטים שרואים גם במלחמות, מאבקים, מחלוקות רגילות. אז ככל שהאויב הוא יותר רציני, יותר עוצמתי, אז המחלוקת היא לפעמים הרבה יותר קשה, הרבה יותר גובה גם מחיר במשאבים, גם באינטלקט וכל הדברים. אז לכן אני אומר, חב"ד היא בעצם מהווה אולי את פסגת החסידות. לא שאני מחלק פה ציונים, אני מתכוון מבחינת המיוחדות שבה, מבחינת החידושים שבה, מבחינת המוזרויות שבה, לעומת מה שהעולם המתנגדי מאמין בו. אז לכן אני אומר, קשה לדבר על בסדרה, אנחנו מעבירים מעין סדרה, חסידים ומתנגדים, יש אפשר עוד להמשיך בזה הרבה, מהרבה זוויות, נמשיך את זה כל הזמן, אבל עוד לא חיסינו הרבה דברים, לא נגענו אפילו בהרבה דברים. אבל חב"ד מוכרחים לגוע מיד בהתחלה, אנחנו אני חושב בשיעור השלישי בנושא, שבוע שעבר דיברנו על הרקע השלילי שהפחיד את כולם כשהחסידות צמחה, וזה השבתאות. אבל כשמדברים על חסידות שצומחת, אז כן, לא במקרה הרבי השלישי נקרא צמח צדק, יש פה צמיחה. עכשיו, מה שמאוד מעניין בחב"ד, כמעט כל דבר מעניין שם, מעניין במובן שזה שונה, שזה מיוחד, אולי גם מוזר, יהיו כאלה שיגידו שזה משוגע קצת יותר, אבל זה מההתחלה, זה טעות לחשוב שזה יתחיל עכשיו. למשל, השיטה, כשהרב הזקן, הרבי שניאור זלמן מלאדי, כן, שהוא המייסד של חב"ד, הוא בעצם מייסד פה תנועה, לא סתם חסידות. כשאנחנו מדברים על חסידות, מדברים על איזה רבי קריזמטי, ויש מסביבו אנשים שמעריצים אותו, והולכים איתו, ומבינים אותו או לא מבינים אותו, אבל זה לא בהכרח איזה תנועה אינטלקטואלית, איזה תנועה רוחנית כוללת, כן? זה יכול להיות מצד אנשים מחפשים מנהיג, אנשים מחפשים מלך, אנשים מחפשים מישהו ש יוביל אותם לאיזה מטרות מסוימות. חב"ד נוצרה באופן שונה במהות. מבחינה ארגונית אולי לא, אבל מבחינה מהותית כן. והשם כבר אומר את הכל. מה זה חב"ד? אנחנו לא מדברים, כמעט כל חסידות, לא כמעט, אלא אני לא מכיר חסידות אחרת. חסידות יש לה שם של איזה עיירה מזרח אירופה או משהו, או שם של איזה אדם גדול שהולכים אחריו וקוראים לחסידים שלו על שמו, כן? או אין שם או יש שם, בכל אופן זאת התנועה החסידית היחידה שיש לה שם, ולא סתם שם, שם שלכאורה נשמע יומרני מאוד, כן? שם הכי גבוה שאפשר לעלות על הדעת. חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. אנחנו הולכים פה להקים תנועה של חוכמה, בינה ודעת. מה זה תנועה של חוכמה, בינה ודעת? זו תנועה שכלתנית שאמורה לכלול וללמוד וללמד את כל הכלים של השכל, של האינטלקט. אז מה זה אומר? זה אומר לכאורה שלא יכולים להצטרף לזה בכלל, אלא אנשים חושבים, אנשים בעלי כישרון, אנשים, זה כמעט סתירה למושג חסידות, הרי הבעל שם טוב לכאורה יצר את החסידות באופן שהוא זרק איזה חבל הצלה לכל כלל ישראל שרובם היו מנותקים והמארץ, לפחות באזורים הכפריים במזרח אירופה איפה שהחסידות נולדה. וחב"ד מדברת לכאורה פה על דבר הפוך, אבל זה גם לא פשוט, זה לא כל כך פשוט, אבל למרות זה לא דבר הפוך, זה חלק אינטגרלי ובשר מהבשר של החסידות. יש פה מורכבות מסוימת ונחדד אותה קצת בהמשך. אז קודם כל קצת היסטוריה. שניאור זלמן מלאדי, שנולד נדמה לי כ-50 שנה אחרי הבעל שם טוב, הוא לא למד אצל הבעל שם טוב. אני לא יודע אם הוא פגש את הבעל שם טוב, הוא היה יכול לפגוש אולי את הבעל שם טוב. שם טוב אמרנו נולד ב-1698 ונפטר ב-1760 נדמה לי. ולטניה נולד ב-1745, אולי כילד יכל לפגוש אותו, למעשה הוא לא פגש אותו כמדומני, ודאי לא נחשב לתלמידו של הבעל שם טוב, הוא לא הדור הבא אחרי הבעל שם טוב, אלא הוא תלמידו המובהק של שניים, ובעיקר של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' הוא התלמיד והוא הממשיך הרשמי של הבעל שם טוב. ובהתחלה החסידות הייתה לא מפולגת להמון חסידויות, אלא זאת הייתה תנועה שניסתה ליצור איזה ריכוזיות. היה בעל שם טוב, כן? אחרי זה היו לו תלמידים, אבל זה לא התפלג לחסידויות שונות, אלא אחרי כמה מאבקים ולבטים אישיים ואידיאולוגיים, הכתר הוא שם על ראשו של המגיד ממזריץ', רב דוב בר ממזריץ', והוא נהיה אחרי הבעל שם טוב, היה אדם שונה קצת מהבעל שם טוב, היה נחשב לגאון בהלכה, ואדם דגול מאוד, היה איש חולני, איש, אני לא בטוח שהייתה לו את החריזמה ואת החדוות חיים שאפיינו את הבעל שם טוב, אבל הוא היה נחשב גם כן לענק. ובשנאו זלמה מלאדי, הרבי הראשון מחב"ד, הוא תלמידו המובהק. הוא גם תלמידו של רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהוא תלמיד אחר של הבעל שם טוב. אותו רבי מנחם מנדל מויטבסק הוא בעצם מייסד את תנועת החסידות בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מהראשוני העולים לארץ ישראל. אגב, רבי יהודה החסיד זה משהו אחר לגמרי. לא להתבלבל, היו כל מיני אנשים נקראו חסידים, היו גם כל מיני אנשים שנקראו בעל שם טוב, היה בעל שם טוב ממיכל שטאט, היה בעל שם טוב מפה, משם, אנחנו מדברים על הבעל שם טוב, אנחנו מדברים על רבי ישראל ברבי אליעזר, נקרא הבעל שם טוב, ורבי יהודה החסיד למשל, חורבת רבי יהודה החסיד, גם היו שני רבי יהודה החסיד, היה רבי יהודה החסיד מהראשונים, שכתב את ספר חסידים וצבאת רבי יהודה החסיד המפורסמת, זה משהו אחר. רבי יהודה החסיד שייסד את החורבה הוא היה שבתאי כנראה, בכלל משהו אחר לגמרי, כנראה שהוא היה שבתאי. לא מדברים על זה כל כך, אבל כך טוענים ההיסטוריונים. לא יודע אם זה אמת מסיני, אבל טוב, אין לנו מצווה להגיד שהוא היה צדיק יסוד עולם רק בגלל שהוא בנה את החורבה, או על כל פנים היה מירי, לא יודע אם הוא גמר את החורבה כי זה היה מצב חורבתי, טוב. אבל נחזור לזה. רבי מנחם מנדל מויטבסק עולה לארץ ישראל, ומשם אחרי מותו של המגיד ממזריץ' הוא כאילו מנהל את התנועה החסידית, עדיין יש מנהל אחד. וכיוון שהוא בארץ ישראל, זה חשוב שהוא יהיה בארץ ישראל, ראה את זה כערך עליון מבחינתו, אז הוא ממנה את כאילו השליחים שלו, הנציגים שלו, שנשארים בגולה. ובעצם רב שניאור זלמן מלאדי מקבל מינוי רשמי להיות הרב, כאילו הרב הראשי של החסידים בכל האזור של רוסיה הלבנה, מה שנקרא רייסין בלשון של פעם, בלרוס, זאת אומרת כל אותו אזור שמחובר מרוסיה הלבנה וחלק מליטא ולטביה, אז באזור הזה הוא כאילו הרב שלהם. האמת שהוא אמור להיות והוא רוצה להיות, זה חלק מהתנועה שרוצה כמובן להשפיע ולהתפשט וזה, להיות הרב הראשי של החסידים בכל מקום. אבל קמים לו מתנגדים יותר במערבה, במיוחד בפולין, וכך שחסידות פולין כבר אז כאילו מתרחקת מחב"ד. ובאמת זה מעניין, חב"ד השפיע על המון המון מקומות והגיע להמון המון מקומות, כן, אבל היא בקושי הגיעה למרכז היהודי הכי תוסס, הכי מרובה באוכלוסין, אני מדבר במאה ה-19, כן, לפולין. פולין הייתה, היו להם חסידויות אחרות, וזה גם נקרא במחשבה החסידית, סוג אחר של חסידות, ואותה מידה גם כן חב"ד לא הגיע לגליציה ולהונגריה, גם שם היו חסידות. זאת אומרת, בעצם אפשר לזהות שלושה סוגי חסידויות, חסידויות של רוסיה וליטא, חסידות של פולין, וחסידויות של, במילים כלליות, של הקיסרות האוסטרו-הונגרית, שזה כולל את גליציה וכולל חלק מרומניה וכולל עוד מקומות. מערב אירופה אין חסידות. חב"ד מצליחים להגיע במאה ה-20 גם למערב אירופה. ועוד במאה ה-19 הם הגיעו גם למדינות ספרדיות. הם הגיעו לגרוזיה ולבוכרה, לאוזבקיסטן ולגיאורגיה. זאת אומרת, יש להם השפעה, הם תמיד כיוונו לכלל ישראל. הם לא הצליחו אולי לתפוס את כלל ישראל, אבל הם כל הזמן היו להם הרבה מאוד מאבקים, מוטיבציה ורצון להשפיע ולהתפתח. וגם היום יש ויכוח מי החסידות הכי גדולה בעולם, אבל פחות או יותר מדובר על חב"ד שיש לה 50 אלף חסידים של ממש ועוד 200 אלף אוהדים, כן, אז תלוי בסיווג. אבל עכשיו מה יש לגור ולסטמר ובלז אני לא יודע, אבל בכל אופן אלו החסידיות הגדולות האחרות. אבל בחב"ד יש קבוצה מאוד רחבה שאין בחסידיות אחרות, של אנשים שבמידה זו או אחרת רואים את עצמם משוייכים לחב"ד. כאילו היהדות שלהם, הקשר שלהם לחסידות, אם עד כמה שיש, למרות שאין ממש, זה דרך חב"ד. יש שם אנשים חילוניים שהם, אם הם מקושרים למשהו, הם מקושרים לחב"ד. אין את זה שום דבר דומה בחסידויות אחרות מהסוג הזה. אלא לפעמים כשאתה בן או נכד של איזה מישהו שהיה שייך לו את החסידות, אבל לא באופן עצמאי, באופן עקרוני. אצל חב"ד זה עקרוני בגלל שהם מכוונים לכלל ישראל. אין להם, הם לא מסתפקים, כאילו, יש לנו, זו הישיבה שלנו, ואנחנו מתרכזים פה במיקרוקוסמוס הזה, ועושים שם את המיטב האיכותי. זה לא השיטה של חב"ד. חב"ד הולכת לכבוש את כלל ישראל, חב"ד רואה מסתמה, אני לא רוצה להגיד פה דברים שהם לא מפורשים, אבל מסתמה הם רואים, הרי מדברים הרבה על משיח, הם תמיד דיברו על גאולה. אבל זה התחזק מאוד בשני האדמורים האחרונים, במיוחד באדמור האחרון. אז מסתום הם מתכוונים לומר שהמשיח יהיה חבדני. וכולם יהיו יהודים, שומרי תורה ומצוות ועובדי השם בדרך של חבד. זאת האידיאולוגיה שלהם. הם לא אומרים את זה במפורש, אבל כל ההתנהגות שלהם מצביעה על זה. לטוב ולמוטב, אני לא... אני, מישהו שאל אותי אם אני הולך היום לדבר נגד חב"ד. אז אני אמרתי, אני לא אדבר בעד חב"ד, אני לא אדבר נגד חב"ד, אני לא שיפוטי. אני כאילו משתדל יחד איתכם להסתכל מהצד ולתאר נתונים ותהליכים. ולא, לא, לא שופט שום דבר, אבל בהחלט שיש פה על מה... על מה לדבר, על מה לתאר, זה דבר מיוחד, כן? בחסידות בלז או גור או סאטמר או כל אלה, הם לא, אין להם יומרות לכבוש את כלל ישראל, יש להם רצון להתחזק כמובן, לגדול, אבל סביב עצמם. הציר ברור, זה הרבי ומסביבו, המוסדות וכל זה. זה חב"ד. גם יש את כל זה, אבל הם, יש להם עניין גדול מאוד מההתחלה להתפשט. ובאמת זה התחיל ככה. זאת אומרת, יש לזה גם הצדקה היסטורית. כפי שאמרתי, אבל שם טוב וגם היורש הראשון, המגיד ממזריץ', במידה מסוימת בלטן יש הוא דור שלישי, כן? עדיין החסידות הייתה מקשה אחת שצריכים לתת לה רבי, רב, מנהיג מאחד. אבל מהדור השלישי ואילך יש כל הזמן התפצלויות והתפלגויות. היום יש בעולם מאות אלפי חסידים, אבל יש גם אלפי חסידויות, כי בכל חסידות עצמה יש גם פלגי משנה. גם בחב"ד יש פלגי משנה, אבל חב"ד היא עולמית, כל דבר אצלם זה עולמי. התניא צריך להיות מודפס בכל מקום בעולם, בכל שפה אם אפשר, והשליחים צריכים להגיע לכל מקום בעולם ולפרסם את העקרונות של חב"ד, העקרונות, אני מתכוון הקליטים שקל לקלוט אותם, הם יוצאים ליחסי ציבור, אם זה החנוכיה בכיכר המרכזית בוושינגטון די סי או בניו יורק בטיימס סקוור, אני לא יודע איפה, בכל מקום, כן? ואם זה ההנהגות המיוחדות, וכל מקום יש, אם אפשר, מקימים בתי חב"ד, זה בנוי באותו סגנון, כאילו במידה זו או אחרת, כמו להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות. פעם קראתי מה הפילוסופיה, סתם כולם הולכים מהפילוסופיה הזאת, יש מה שנקרא רשת מלונות הילטון או רשת מלונות שרטון או לא יודע מה. אז הפירוש שבכל מקום בעולם יש כמה דברים שזה אופייני, זה הילטון. אתה יודע שאתה נמצא בהילטון, או שאתה יודע שאתה נמצא בהולידאים. אלה רשתות בינלאומיות שיש בהם איזה אפיון שלא משנה אם אתה בניו יורק או שאתה בקטמנדו או באנטרקטיקה. אם זה הילטון, זה, אתה תמצא את אותו סוג ארוחת בוקר למשל. אני לא יודע בדיוק מה, אני לא... לא, אין לי שום קשר לרשת מלונות הילטון. אני מביא את זה כדוגמה על משהו שקראתי. אז להבדיל למיליוני הבדלות, חב"ד גם, כי יש בית חב"ד בכל מקום. אגב, היום כל חב"דניק רואה בצורה זו או אחרת את דירתו שלו. זה סוג של בית חב"ד קטן. זה גם כן מודל של בית חב"ד. ויש לישיבה בדרך כלל יקרו, יש לזה שמות, אבל תומכי תמימים, ישיבת תומכי תמימים של צפת או של אפגניסטן או של יוהנסבורג. זה ישיבת תומכי תמימים. אלה שלומדים שם נקראים תמימים. ולמוסד לבנות יקרו בדרך כלל בית רבקה. לילדים התנועת הנוער יקראו צבאות השם ויהיה טנק מצוות. בקיצור, זה מותג שעובד באותו כיוון בארבע כנפות תבל. זה מיועד לעבוד בארבע כנפות תבל. האירוח, הסגנון, הלבוש, כן? להתלבש כמו ערבי. כל חבדניק שרציני לא מה-200,000 אלא מה-50,000, כן, אז הוא נראה פחות את הלפחות בשבת כמו ערבי. אז מה זה נראה כמו ערבי? מייל ארוך, חצי ליטאי, וכובע לא שטריימר ולא ספודיק, אלא כובע זווית מסוימת, עם סכן, משתדלים אולי לעשות גם ניתוח פלסטי לראות כמו ערבי. אבל זה מאוד מעניין. למה זה מאוד מעניין? כי מאידך גיסה, כאן אני נכנס שוב לרצו ושוב, לדבר והיפוכו. זאת הייתה החסידות שהצירה, ועל התניה היה גאון עולם. באמת, בכל פרימטר. חריזמטי מאוד וגאון עצום. לפי מה שאנחנו יודעים על הבעל שם טוב ויודעים בעל התניה, בעל התניה היה פי כמה מהבעל שם טוב. אני אומר מצד מה שאנחנו יודעים. שוב, אני לא מחלק ציון. אני אומר עד כמה שאנחנו יכולים להעריך את הכתבים. בעל שם טוב גם לא כתב. תלמידיו כתבו דברים בשמו. אבל בעל התניה כן כתב. כתב ספר התניה שהוא נחשב לפחות בחב"ד לתורה שבכתב של החסידות. כן? וכתב לשולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב זה ספר הלכתי גאוני, גם בהיר, מתומצת ומלא עמקות. די מחמיר דרך אגב. די מחמירים בהלכה. והלכות תלמוד תורה של שולחן ערוך. זה מראה למדנות. הוא היה גאון, גאון, גאון אדיר שאפשר לבחך במו עינינו. אנחנו לא יכולים לבחך במו עינינו בגאונותו של הבעל שם טוב. אולי הוא לא היה גאון. אולי הוא היה צדיק יסוד עולם, בלי להיות גאון, אינני יודע, אני רק אומר מה נתון העולה על השטח. ובעל התניא התנגש בין היתר עם גדולי חסידות אחרים שהיו בני דורו, חבריו או חברי, תלמידים חברים וכו', על הרקע של הנקודה שהוא אמר, הצדיק, הרבי, כן? הוא לא נושא את הצון על גביו. מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר, והרקע הזה פרשו ממנו, כמה אנשים הקרובים אליו בחסידות. החסידות המקורית לכל האמרה, דווקא בגלל זה חבל הצלה לאלה שלא יכולים להגיע להשגות הגבוהות, אז החסידות המקורית אמרה, יש לך צדיק, אתה מארץ, מדברים לאנשים שרבים מהם היו גם מהארץ, לא, אתה לא חייב להיות מהארץ, אבל אני אומר, התועלת הגדולה פה, זה מספיק שאתה דבק בצדיק, הוא כבר ממילא יעלה אותך גם. זאת אומרת, זה משהו חצי אוטומטי. אני מתכוון לומר, אתה לא נדרש ליותר מדי, אתה כמובן נדרש לשמור תרי"ג מצוות ולהתפלל וללמוד תורה וכולי, אבל אתה לא נדרש לשינוי אדיר שאין בכוחך לעשות. אתה כן נדרש לדבר שהוא יחסית קל, אולי הוא לא כל כך קל, אבל הוא נשמע כדבר קל, להידבק בצדיק, להידבק ברבי. ברגע שאתה נדבק איתו, אתה כאילו נהפך לחלק מגופו, חלק מישותו, וההתקדמות שלו גם כן מעלה אותך, הוא הקברניט, הוא הנהג. כן, אתה עלית על המטוס שלו, אז ממילא אתה נוסק יחד איתו כלפי מעלה. זה הפירוש, הצדיק נושא את קהל החסידים, את הצון, יחד איתו בעלייה. הבעל התניא התנגד לזה בחריפות, הוא אמר לו, הצדיק לא נושא את הצון על גביו. כל אחד אחראי לעצמו, כל אחד חייב להתעמק, ללמוד, חב"ד, חוכמה בינה ודעת, שזה המכלול של הסכלתנות ושל ההתבוננות ושל ההבנה, כן? אלא, נכון, הרבי הוא זה שידריך אותך, הוא זה שאתה תינק ממנו שיטה וידע מסוים ומתודות וכללים, הן בלימוד תורה, הן בתפילה, הן בכוונות חסידות וכו' וכו'. דרך אגב, בחב"ד, אני לא יודע אם זה מההתחלה, אבל זה ודאי כך בימינו. אדם למשל לא יכול להגיד מאמר חסידות עם חידושים ותובנות משל עצמו, כן? אלא אם כן קיבל על זה מינוי מיוחד הרבי או מישהו שממונים מטעם הרבי, שאתה יכול להגיד מאמר חסידות מחודש מעצמך. כלומר, זו מדרגה גבוהה בהיררכיה של חב"ד, שאתה מוסמך לומר מאמר חסידות שלך, כן? כלומר, לחדש מעצמך. כמובן, אתה נשען על היסודות החבדיים, הרי אם התניה זה תורה שבכתב, אז התורה שבעל פה תמיד משתמשת בתורה שבכתב. אבל יש לך רשות לחדש. אם אתה לא במדרגה הזו, אז אתה חוזר על מה שהרבי אמר, או על מה שאדם גדול אחר בחסידות אמר. זה גם מדרגות, וכל אחד רשאי להיות חוזר. החוזר המפורסם, שהוא היה פה פעם, או בעיר העתיקה, או בישיבה אפילו, זה רבי יואל קאן, הוא יהודי כבר לא צעיר, שהוא היה המון שנים, הוא גאון גדול, שהיה, הרבי היה אומר בהתוועדות, בסעודה שלישית, הרבי האחרון. אז זה שבת, הוא היה מוצאי שבת, היה ראש שבת. הוא היה אדם שהרבי שמח עליו יותר מכל אדם, לזכור בדיוק את הדברים, יש הרי משמעות לחוויה, להתעוררות תוך כדי דיבור, את כל זה הוא הצליח להביא לידי ביטוי. אז ליקודי שיחות וכל הדברים האלה שמבוססים, הדברים שנאמרו בשבתות ובחגים, זה בעצם נכתב על ידי אותו רבי יואל קאן, שהרבי עבר על זה ואישר על זה, אבל הוא נחשב גאון גדול, הוא בחיים, הוא יהודי בן 80 פלוס, והוא נחשב לגדול המלומדים החבדים שלא רבי, שהוא לא רבי. הוא לא אדמור, אין אדמור, אין אדמור. אתמול היה נדמה לי יום הפטירה, יש כאילו הוויכוח אם הוא נפטר או לא, אבל כאן אני מרשה לעצמי להיות שיפוטי ולומר שאני תמיד אומר הרבי זצל, או הרבי זצוקל, או הרבי זיע, ואני חושב שמי שיגיד הרבי שליטה הוא צריך אבחון במוסדות מסוימים. אבל
הייתי בהתוועדות פה, שאלתי, מי שדיבר שם אמר שבכל דור יש את הרבי שלו, כמו שמרדכי בדורו, כי משה בדורו, אז כל דור יש צדיק בשלו, אז שאלתי אותו, אם כן, אז היום מי? הוא קלט את השאלה, הוא אמר שאלה טובה. הוא אמר, לפחות היום את התורה של הרבי לומדים. ככה זה היה, הוא הסתפק בזה.
שפתיו דובבות בקבר. אבל טוב, זה הרי הפלגים בחב"ד היום מתחלקים לשלושה. חלק אחד הם מטורפים מוצרים ואפיקורסים מוצרים, אלה קוראים לרבי אלוקים, אלה, זה לא משיחיסטים, זה הרבה יותר חמור. יש קבוצה קטנה מטורפת כזו, בצפת יש קבוצה כזו, בניו יורק יש קבוצה כזו, אולי בעוד מקומות. משיחיסטים יש הרבה יותר כמובן, שהם מאמינים שהרבי, למרות שהוא נפטר, אבל הוא יקום לתחייה, ופרופסור דוד ברגר מישיבה אוניברסיטה קורא לקט הזו הנוצרים החדשים. די דומה למה שקרה אצל הזה. אני מקווה שזה לא עד כדי כך, אבל יש הרבה במיוחד בין הצעירים יותר שמחפשים את ה... בוא נגיד את הפראות, את האנרכיה, את ה... אבל רוב בניין ורוב מניין של האנשים היותר מיושבים והשפויים, הם גם מאמינים שהרבי קירב את הגאולה, להגיד שאתה חייב להאמין שהרבי הוא המשיח שנפטר באופן זמני ויקום לתחייה, וזה, זה, או להגיד שהרבי לא נפטר, זה לא כל כך מצוי. עכשיו, תדעו לכם שחב"ד התפלגה כבר דור אחד, נדמה לי, אחרי הרב שניאור זלמן מלאדי. רב שניאור זלמן מלאדי עבר, נדמה לי, בסמוך לפטירתו, יחד עם בנו, שנקרא אדמו"ר האמצעי, רב דב בר, הוא עבר ללובביץ', אז הם נקראים לובביץ'. אבל כבר אז, בימי רב דוב בר, אני חושב, אחרי פטירת רב שניאור זלמן, הרשז, שנקרא גם האדמו"ר הזקן, או בלטניה, אז כבר הייתה התפלגות לקפוס. קפוס זו הייתה, אני לא זוכר מי היה הראש של הקבוצה החבדית שלנו, זאת הייתה קבוצה כל פעם שלא קיבלה את המנהיגות, אולי את שרב דוב בר עדיין הם קיבלו, אבל לא את של בנו של רב דוב בר. בנו של רב דוב בר זה הרב שמואל. הוא הכי פחות ידוע מבני של רב דוב בר, היו 8 ילדים אני חושב, כולם נהיו אדמו"רים. זאת אומרת, הייתה שם מחלוקת משפחתית פנימית מנושא הדגל. בסוף רב שמואל היה באופן פורמלי נושא הדגל, אבל הוא היה, אני חושב, הצעיר או אחד מהצעירים שבנאחים, ואז קם פלג של קפוסט. דווקא הפלג של קפוסט הוציא מתוכו כמה מגדולי ישראל. חב"ד תמיד הדגישו את החב"ד ואת הלימוד, גם נגלה וגם נסתר, וגדולי ישראל הבולטים לפני שני דורות, שלושה דורות, אולי דור אחד, שאני יכול למנות שאולי שמעתם עליהם, זה היה רוגצ'ובר, רבי יוסף רזין בעל הצופנת פניח, שהיה נחשב ממש אחד מענקי ישראל, הוא היה חבדי, אבל הוא היה קפוסט, היה רב זווין, עורך האנציקלופדיה התלמודית, גם היה קפוסט, והרב לנדו, הרב של בני ברק, רבי יעקב לנדו הקודם, גם הרב הנוכחי הוא בנו, הם היו בעלי הלכה, אני מדבר על שלושה שהיו גאונים גדולים בהלכה, חסידות קטונתם לשפוט, אבל הם כולם היו נוטים לשיטה של קפוסט, הם לא קיבלו את המנהיגות של הרבי האחרון, של רבי מנחם מדל שניאורסון, אבל על זה נדבר עוד בהמשך. נחזור לבעל התניא. בעל התניא, זאת אומרת, יש פה דבר והיפוכו. מהו הדבר והיפוכו? מצד אחד, אתה הולך לכל כלל ישראל, ממשיך את החסידות, רואה את עצמך כממשיך של הבעל שם טוב, בעקבות המינוי שהוא מקבל גם מהמגיד ממזריץ' וגם מרבי מנחם מנדל מויטבסק שישב בטבריה, נדמה לי, בארץ ישראל. כן? אז מצד שני הוא חולק בשיטה על הבעל שם טוב בנקודה הזו, שלא מספיק שאתה דבק בצדיק, אתה צריך ללמוד לבד, להתעמק, לכן כל חבדי, כישרוני או לא כישרוני, אמר את סוטה מתחם, הוא יכול לפחות לדקלם, אולי הוא יכול גם להבין, אולי הוא יכול גם לחדש, תלוי כל אחד לפי כישרונותיו. יש בטח הרבה בעלי כישרונות, ויש גם הרבה שם, לא כל כך בעלי כישרונות, אבל הם לומדים, אמורים ללמוד, זו חסידות לומדת, זו חברה לומדת, ברמות שונות, אבל היא לומדת. יש את הספר הזה, איך קוראים לזה? תורה ו... מה? תילי ותניה, מה?
חומש תניה תילים.
חומש תניה תילים. הכל פנים, אז כולם אמורים ללמוד את זה. הרבי האחרון גם הכניס רמב״ם יומי וכל הדברים האלה. בכל אופן, אז יוצא שאתה ממשיך בעצם כאילו את הבעל שם טוב, אבל למעשה אתה בנקודה די עקרונית חולק עליו. יש עוד כמה חידושים מאוד מעניינים ברמה תיאולוגית, הייתי אומר בחב"ד, שבעיקרון תורה יותר חשובה מתפילה, זה כתוב בחז"ל, תורה זה חיי נצח, תפילה זה חיי שעה, כן? רב שמעון בר יוחאי ותלמידיו, בנו, היו פטורים מתפילה, וכשהיו אנשים שעוסקים בתפילה, או בחלק מהמצוות, אמרו, כיצד מניחים אלו חיי עולם, שזה לימוד תורה, ועוסקים בחיי שעה. אבל בעל התניא טוען שזה באמת דורות ראשונים. גם היום באופן תיאורטי, עקרוני, זה נכון. התורה זה הרבה יותר אלוקית מתפילה. אבל מבחינה פרקטית אנחנו צריכים לתת דגש, אני לא יודע אם יותר מאשר לתורה, אבל הרבה יותר היחס בין תורה לתפילה נוטה היום הרבה יותר לטובת תפילה מה שהיה פעם. לא רק אצל שמעון בר יוחאי, אלא בכלל. דוגמה. הוא אומר, לפני בניין בית ראשון, אז היו רק קורבנות, גם בימי בית ראשון, למעשה כמעט לא הייתה תפילה. היה שמע ישראל כמובן, ועוד כל מיני קטעים, אבל איך שהרמב"ם מתאר את זה בהלכות תפילה? אדם גם לא 18, אלא שלושה מרכיבים של 18, כן. אבל בבית שני כבר תקנו אנשי כנסייה גדולה תפילה, למרות שעדיין יש כל בנות, אבל זה עדיין התפילה קצרה. התפילה הולכת ומתארכת. לא היו פסוקי דיזנדרה כמעט, ולא היו עוד כל מיני קטעים. והיום בחב"ד מתפללים, מתחילים די מאוחר, והרצינים שם הם מתפללים ארוך. מתפללים ארוך, ובתנאי, מדגישים את זה תמיד, שהתפילה תהיה התבוננות. מה עם נושא ההתבוננות? הם שלושה נושאים עיקריים של התבוננות. הנושא הראשון זה להתבונן בפילי הבריאה, שזה מביא לידי אהבת השם. זה גם מפרש ברמב״ם בפרק ב' מלכות יסודי התורה. הדבר השני זה להתבונן במעלות של חברך, שזה מביא לידי אהבת ריאה. כוונה פשטות כלל ישראל. אם כי הם, היחס שלהם לגויים, למשל, הם הרבה יותר מקרבים את הגרים מאשר חרדים אחרים. זה אצלם דבר הרבה יותר פתוח ומקובל. עם זאת, אף אחד לא יכול להיות רבי אם הוא לא שנלסון ולא מצצי בלטנו. אגב, זה לא בן אחר בן, הרבי האחרון, אנחנו נשנוסות, הוא היה חתנו של רבי יוסף יצחק, של הרייץ, כן? אבל הוא מצצי בלטני, הוא מצצי הצמח צדק, נכד שבלטני. אז אני אומר, הכל פה קצת דבר והיפוכו. אין פה, הייתי אומר, מריטוקרט היה גמורה, יש פה כן אוליגרכיה מסוימת. אבל מצד שני הם פתוחים, יש הרבי למשל עסק, הוא לא היה יחיד, היו גם מתנגדים שעסקו בזה ועוסקים בזה גם היום, לעשות פרויקטים איך לקרב גויים לשמור על שבע מצוות בני נוח. הרבי עסק בזה, אבל עוסקים בזה גם, איך קוראים לו, ראש מכון פועה, הרב בורנשטיין עוסק בזה, ו... יש רב יואל שוורץ שהוא שייך לישיבת איטרי והתלמידות של שלום זלמן אורבך, שלום זלמן אורבך עודד את זה, כן? אבל יושב אפילו עודד את זה, אבל סתם ליטאים סתם לא עוסקים בזה. את, אם הם לא מלומדים ולא בעלי אופקים שיודעים מה קורה בסך הכל, הזכרנו גם את הרב יושב ושלום זלמן, אז הם יגידו שזה חצי אפיקורסות ושטויות. זה לא שטויות, זה לא חצי אפיקורסות, אבל מה יעשה, מבחינה פרקטית, כאילו הם יגידו דיינו מה שאנחנו צריכים לדאוג לכלל ישראל, לדאוג לכל העולם, אבל חב"ד באופן פורמלי פתוחה לזה. אבל, אז אני אומר, אני לא יודע אם ואהבת רעך כמוך הם מפרשים שזה כולל גויים או לא, פשטות חז"ל אומרים שרעך במצוות ורעך שעושה מעשה רואים. אבל גיור, בוודאי גיור אמיתי, הם בוודאי תומכים בזה ופתוחים לזה הרבה יותר מאשר חסודיות או כיתות חרדיות אחרות. עכשיו, זה אהבת ריאה. והתבוננות בהשגחה פרטית, זה מביא אותך לידי שמחת חיים וביטחון. זאת אלו שלושה דברים הבולטים.
מה השלישית?
השגחה פרטית. את להרגיש את המושגח באופן פרטי. אני למשל, אני אמרתי, אני לא שיפוטי, מה אומר, מה לדבר, חב"ד מכאן לא. אז אם כי אני מעריך המון דברים שקראתי וראיתי וחוויתי אצלם, אבל בכל אופן, זה דבר שאני עושה הרבה שם מעצמי, ופתאום שמתי לב, זה בעצם עיקרון חבדי. כשאני מתעטב בתלית, אז אני מרגיש שיש מישהו שדואג. אומרת שזה לא הכוונה שהתעטפות בתלית, כן? אבל זה בחינה גשמית, ובעצם זה רעיון חבדי. אני לא יודע אם אומרים על התעטפות בתלית, הם אומרים בכלל שאתה עטוף בקדוש ברוך הוא. אתה מישהו, יש לך אבא שדואג לך כל הזמן. זו הרגשה שנותן לך איזה רוגע בנפש. אתה לא לבד. סתם ככה אומרים, הפסיכולוגים אומרים, אדם דתי הוא בדרך כלל, מבחינה נפשית, מצד אחד הפסיכיאטרים הרדיקליים טוענים שכל אדם שהוא מאמין באלוקים הוא חולה נפש, זה סימפטום של חוסר רציונליות. פתאום אתה מאמין באלוקים, זה כאילו מגיה או משהו. אבל מאידך גיסא, הם מודים על כורחם או לא על כורחם, כן, שאדם שהוא מאמין בישות עליונה טובה, לא ישות עליונה מגית חלילה, ישות דואגת, כן, אדם כזה, הוא מתמודד יותר טוב עם כל מיני בעיות בחיים. עם שכול, עם אסונות, עם מחלות, עם פרנסה, בקיצור, אדם כזה הוא בסך הכל יותר מאושר. לכן הוא גם תוחל את החיים שלו לפעמים יותר גבוהה. טוב, יש גורמים נוספים, המשפחתיות, אבל חסידות במיוחד, חסידות זה הכל משפחה הכי גדולה, זה תורה, אבל זה כבר פסיכולוגיה, אני לא עוסק בזה, אני רק כן אומר, זה המושג של התבוננות. עכשיו, את ההתבוננויות האלו, אדם עושה גם בלימוד תורת החסידות, וגם תוך כדי התפילה. ולכן התפילה היא עבודה מאוד חשובה. וכאן יש הבחנה גם הגדרתית. בתורה אתה כאילו נכנס לחלו של מלך. אתה כביכול נכנס לבית דין של מלך. כן? קודש ברוך הוא ואורייתא חדם. ישראל קודש ברוך הוא ואורייתא חדם. אז אתה מתחבר להשם. בתפילה זה הפוך. אתה כאילו מוריד את ההשפעה העליונה שהיא תעזור לך באופן גשמי. אתה מתפלל על פרנסה, אתה מתפלל על רפואה, אתה מתפלל על הצלחה. זה כאילו, אתה נשאר גשמי. אתה נשאר גשמי, אלא אתה מוריד את הכוחות העליונים, משתדל להוריד את הכוחות העליונים, משתדל להוריד אותם למטה. זאת אומרת, זה שני תהליכים שונים. לכן תורה היא הרבה יותר אנטי גשמית, כי האלוקים הוא אינסוף. ועד כמה שהאלוקים אין סוף יצר יוצרים גשמיים, אז האלוקים שאין סוף רוצה שתישאר גשמי עם האלוקים. וזה אתה עושה בתפילה. בתורה אתה כאילו מתיימר, או מנסה, או משתדל, ואם אתה מצליח ונהיה גדול וענק בתורה, אתה נהיה כאילו כמעט אלוקי בעצמך. זה דברים שמתאימים בעומק להמון עניינים בחז"ל, אבל התניא מדבר על זה בהרבה מקומות. כיוון שהגשמי יש לו ערך, כי בין כה, זה דיברנו כבר שיש לפני כמה שיעורים, שזה האריז"ל מדבר על זה הרבה, והחסידות מדברת על זה, שיש את הבריאה באה תוך צמצום שיצר וקום ואז נכנס ההתגשמות והבריאה. כל הדברים הללו הם בעצם נותנים לגיטימציה לגשמי. הגשמי הוא, זה חלק מהמציאות, כן? לכן זה נותן אפילו לגיטימציה מסוימת כאן הסכנה של השבתאות לרוע, כי גשמי זה רע, גשמי מובד זה רע. וכיוון שכן, הטקטיקה בעבודת השם היא להיות בינוני. למה? כי יש שני סוגי בני אדם. יש האדם העליון. האדם העליון זה האדם שיש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, שהוא נוצר ככה, כמו משה רבנו ועוד כאלה, כן? שהם מצליחים לנצח לגמרי את הרוע, את היצר הרע, את הנפש הבהמית שלהם. ואדם רגיל לא יכול להגיע לזה, ואם הוא ירצה להגיע לזה הוא ישלה את עצמו, והתקוות שלו תתנפצנה לרסיסים והם רק יביאו עליו משברים. אז לכן אנחנו רואים את עצמנו בינוני. מה זה בינוני? בינוני הפשט שיש לו כוחות של טוב, כוחות אלוקים, ויש לו גם כוחות של גשם ורוע, כן? עד כי כך שיש נמר ביטוי באחד המקומות שהאדם העליון הוא אלוקי בכוח ובפועל. והגשמי אצלו ניתק, כאילו. כאילו, האדם הבינוני הוא רע בכוח, אבל אם הוא מצליח להתגבר והוא צריך לעבוד על זה יום יום, להישאר גשמי, זה המציאות, זה סוג של ריאליזם, כן? אז הוא אלוקי בפועל, אבל הוא רשע בכוח. אני מתכוון לומר, אתה לא יכול לעזוב לרגע אחד, כמו אדם שמרחף במצנח, הוא לא יכול לעזוב לרגע את החוט שמחזיק אותו, כן? אתה צריך כל הזמן, כי מצד עצמו כוח המשיכה יפיל אותך. זה לא דוגמה שלו, הוא לא מדבר על מצנחים, אבל הרעיון הוא אותו הרעיון. אז כך שהדברים האלו הם שוב, הם חידושים חבדים, והחידושים החבדים האלו הם יצרו באמת תנועה לאט לאט שקיבלה ייחודיות מאוד עקרונית. אנחנו בזאת השם נדבר עוד בשבוע הבא, במיוחד על שני האדמו"רים האחרונים. שני האדמו"רים האחרונים הם חתכו. מה פירוש הם חתכו? הם לקחו את הרעיונות האלה שכבר בלטניה ייסד, כן? ומבחינה ארגונית, מבחינה פרקטית ומעשית, הם נתנו לזה נתיבים שלא היו קיימים קודם. השתמשו גם כן הרבה מהשינויים ההיסטוריים, הפוליטיים, הכלכליים, הארגוניים, הטכנולוגיים של העולם המודרני. אבל הם שני האדמו"רים המודרניים של חב"ד, והם עשו מהפכה שמעוררת סערות כל שני וחמישי. בניגוד לאדמו"רים הקודמים, שגם היו חלוקים על חבריהם בדרכי עבודת השם ובכל מיני עניינים, אבל זה לא יצר סערות כמו שיצרו רבי יוסף יצחק זצ"ל ורבי מנחם מנדל זצ"ל. הם יצרו באמת, הייתי אומר, דברים מדהימים וגם מעוררי פולמוס אדירים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.